כל כך פשוט וקל ונעים לשוחח עם יובל מסקין על מוות, שלפעמים בלי להרגיש השיחה גולשת לכל מיני מקומות והופכת להיות ממש מצחיקה. ואולי זה מפני שהוא, וזאת הגדרה שלו, בעל ניסיון. מסקין הוא הבן הצעיר במשפחת השחקנים הידועה, והוא בעצמו שחקן שעשה המון פרויקטים נהדרים דווקא בפרינג' וגם זכה בפרס כיפוד הזהב על תרומתו לפרינג', והוא גם עורך ומגיש רדיו, וכן, הוא האיש בעל הקול הנפלא מתוכנית הג'אז הנהדרת, מועדון הקוטנה ב-88 FM. אז יובל איבד בגיל צעיר למדי את אבא שלו ואחר כך את אמו ואחיו, והוא גם התעלמן מאשתו חסידה שהייתה גם כן שחקנית. והשיחה שלנו עסקה בכל מקרי המוות האלה, אבל היא גם נעה הצידה לכל מיני ענייני חיים, ולכן הופיעו בה אורחים שלא שיערתי שיגיעו, כמו גולדה מאיר וקעקוע של ברווז וצהל, וגם רגעים באמצע השבעה שבהם אי אפשר שלא להתפוצץ מצחוק. הייתה לי הרגשה שאתה מדבר על מוות מאוד בקלות.
כן, אחרים... מה אפשר לחשוב? זה באמת כולנו. אני חושב שאני אמרתי את זה בפעם שעברה, ואני אומר את זה תמיד, שמוות זה באמת הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו שכל האנושות עוברת אותו בהצלחה.
ככל שידוע שום, לנו.
לא, שום דבר אחר. כולם מתים בסוף, גם אם נכשלים כמה פעמים.
נכון.
ולידה לא כולם עוברים בהצלחה. את החיים, את הלימודים, את ה-whatever. מוות כולם מצליחים בסוף.
נכון. אבל הפן של המוות שמטריד אותי, רציתי לומר מעניין אותי, אבל יש להודות שזה מטריד אותי, הוא הפן שלנו שנשארים, ההתמודדות שלנו עם מותם של אנשים שיקרים לנו.
זה זווית אפשרית, כן.
כן. זאת הזווית המטרידה בעיניי, כי...
ברור.
כי אין ברירה, הרגשות קיימים.
כי מי שמת או שהם באמת זה כלום, או שאם יש משהו אחר כמו ההבטחות שלפעמים נותנים לנו, אני מניח שהמבט הוא כבר קצת יותר מפויס וסלחני, אפילו עם הומור, משם, כן?
כן.
הנשארים, כן, זה בעיה, אין סוף.
רציתי לשוחח איתך לא בתור מומחה, אלא בתור מי שכבר די מתורגל, נגדיר את זה ככה.
בעל ניסיון.
בעל ניסיון. משום שאתה איבדת את הוריך, מה שכאילו צפוי, כולנו צופים את זה באיזשהו שלב, אבל גם את אחיך הגדול וגם את רעייתך.
דווקא הפעם הראשונה שזה קרה, זה היה משהו מספיק רחוק שלא התרגשתי מדי, אבל הייתי ילד, ואימא פתאום באה אליי ואמרה, סבא איננו.
כן.
והלכה לחדר השני. ואחרי כמה זמן, כמו פולניה הטובה, היא חזרה ואמרה, אתה הבנת מה שאמרתי לך? אמרתי, כן. זה קצת תחזב אותה, אני חושב, זה שלא מיד התפרצתי במשהו רגשי, אבל כבר אהבתי את היחס הדום השמעי הזה, והאמירה שיש להתנהג בצורה מסוימת. זאת אומרת, אני חושב שאובדן של מישהו יקר לך, בדרך כלל במוות אנחנו מדברים, זה החוסר קבלה של רובנו, שזה חוויה מאוד טוטלית. כלומר, צריך להיות רק עצובים. ויש משפטים שכך אומרים, כך מתנהגים. יש אפילו מסורות שאני מחבב, כמו תמיד מישהו מתישהו בשבעה שואל, בן כמה הוא היה ברגישות, ואז אומרים לו, 86.
ואז הוא אומר, צעיר, 86 זה צעיר.
לא, בהפתעה גם. צעיר. זה פה כבר מתחילה התייחסות למוות המתקרב. זה לא... 80 זה לא צעיר, גם 70 זה לא נער. זה כמו שיש פה בישראל תמיד את זה, שמישהו, אני בן לקראת 68, ומישהו נגיד מבוגר שואל אותי מה גילי, והוא בן 69.5.
אז הוא יגיד שאתה אפרוח.
ילד, ילד,
אינגלה.
תמיד צועקים.
כן.
נו מה.
אבל בתוך הסיפור הקטן הזה שהתחלת איתו, חבויה, תובנה שלמדתי עוד משיחתנו הקודמת, שעל אף שאתה בנו של אהרון מסקין ממייסדי הבימה ובאמת שחקן בשיעור קומה, בעל שיעור קומה, אתה אחיו של אמנון מסקין שהיה גם הוא שחקן רציני, אבל השחקנית האמיתית במשפחה שלכם הייתה אימא.
אימא הייתה דרמטיסטית, לא יודע איך לי, זה לא דרמטורגית, היא גם הייתה מבצעת מצוינת, כן. אבל כן, היא התנהלה כשאבא מת, אני באמת כאב לה, זה לא זה, אבל הביטוי החוצה היה מאוד דרמטי. אבא מת, ואני הייתי באמת בסוג של הלם, כי הוא הדבר שאני הכי אהבתי בעולם, הוא היה קודם כל אבא מצוין, ואחרי זה היה, עם ההערות, איש מקסים ונחמד וחם, השחקן לקח לי הכי הרבה זמן לקבל שהוא טוב, אבל הוא מת, ובאבים עוד לא ידעו כל כך מה עושים עם זה, והטקס היה בפואיה, שמו את הארון שלו בפואיה, לא עבד. לימים שמו כבר את הארון על הבמה, ומאז זה הקונספט שעבד.
למה בפויה? מה קורה כשזה בפויה?
לא יודע, עברו אנשים על פני הארון, ככה קוראים לזה, וסידרו לנו כיסאות, וכן רצינו לשבת, ולא רצינו לשבת, והיה צפוף, ואחי ואני באנו קודם, ואמא הגיעה אחר כך.
אתה היית ממש צעיר, אז לא כמו בבדיחה
צבא,
של קודם.
צבא.
כן.
והגיעה גולדה.
שהייתה אז ראש הממשלה?
כן, ואימא מבעד לכל הערפילי הצער והזה, דאגה להזיז מישהו מיד, שישב לידה ולהושיב אותה ולתת לה את כל תשומת הלב. כל אני מבין, זה קל להבין, אבל היא ניהלה פה בבית שבעה בערך חודשיים לדעתי, לא יודע למה זה נגמר. עכשיו, אנשים אהבו אותה, אז מילא באו. היא הייתה מדברת ומדברת ומדברת ומדברת, וכולם הקשיבו.
וכל הדיבורים היו על המנוח?
הרוב, אבל לא תמיד, לאו דווקא. אבל אני, הרגע שהיה קשה לי במיוחד, כי פחדתי שאני אתפרץ בצחוק מול כולם, וגם אחי פחד, זה שהיא בית שלב הייתה קצת מתעייפת ונחה, ואז היה שקט. ואז מישהו אמר משהו ומישהו ענה, והקבוצה בדרך כלל הייתה מספיק נחמדה, בשביל שהתחיל להיות נעים. ואז אמא הרימה את יד ימין, חבל שזה לא טלוויזיה במקרה הזה, ואמרה, ואחי ואני כל אחד טס למקום אחר, גם לא להיות ביחד. נתייחד לרגע עם זכרו של מסקין. ואז היא גם הצניחה את יד ימין, ונתנה לראש להישמט לאיזה צד, שמאל או ימין, לא חשוב, והס היה מושלח. ואנשים, גם אם רצו ללכת מרוב רגשי אשמה, נשארו עוד קצת. קיצור, זה כולל הכל. זה כולל את הדרמה ואת הזיוף ואת ההומור ואת העצב ואת הכעס ואת האי-הבנה. ואנשים מנסים להימלט מרוב הדברים, חוץ מהצער נגיד והכאב, מנסים להתמלט, אולי כעס הם מרשים לעצמם. מנסים להימלט מכל אפשרות אחרת. וזה לא נכון בעיניי.
כי אתה מתאר את אנחנו מחייכים כזה על ההתנהגות הדרמטית הזאת של אמא שלך וזה, אבל כמו שאתה אמרת קודם, זה לא סותר את העובדה שבאמת היא הייתה מאוד כואבת ועצובה.
גם אני הייתי עצוב ועדיין זה יצחיק אותי נורא. עד כדי אפילו, הנה, שלא יראו שאני צוחק בזמן הכל כך קשה הזה שכבר נעשה טקס בפני עצמו ומתמשך מעל ומעבר לרצונות שלי, אף אחד לא שאל אותי, כן?
וגם הלוויה של אבא שלך בטח הייתה מלאה אישים ותקסים.
כן, לא ספרתי כל כך, זה היה פחות חשוב מהיום. כן, אני זוכר דווקא איש, אמנם יש על הבית שלט, פה ברחוב פרוגר, הם מנציחים את כל הזקנים של הבימה והאוהל, אבל אני לא חושב שעוד בחייו הרבה זכרו שהיה איש בשם פורדהאוס בן ציסי, שהוא היה המוזיקאי של הבימה. והוא ניסה להתנפל אל תוך הקבר והיה צריך לעצור אותו. אז מצד אחד זה באמת היה נורא מרגש, מצד שני זה גם דרמטי, מגוחך, מצחיק.
תיאטרון.
והשניות הזאת לא, השניות הזאת קיימת תמיד. אני לא חושב שכדאי להתכחש אליה. מותר הכל, אבל למה להתכחש אליה?
תראה, גם אנחנו בני אדם על כל המורכבות, גם האנשים שהולכים מאיתנו הם לא קדושים וטהורים.
תודה לאל.
כן, אז בטח, אז ברור שיווצרו מצבים כאלה, ברור.
לנסות שזה לא ייווצר או להתעלם מזה שזה נוצר, זה הכי נורא. אני אגיד לך, אני קופץ שנים קדימה, שאשתי מתה, והיינו פה בבית בשבעה, והיה אחלה. אני, סליחה שאני אומר כזה דבר, אבל היה חבורה שמגוונת מאוד של אנשים, מכל מיני מקומות וגילאים וזה. והיה פה בסדר, חוץ מרגעים כאלה או אחרים, אבל שהצבא בא לנחם את הבן שלי, למשל, והכלבה באינסטינקט בריא מיד חרבנה על הספה, מה שהיא אף פעם לא עשתה בחיים, וצדקה. ולמזלו, הבן שלי היה ביתם באמביוולנטיות די גדולה, ולמזלו, הגיע לנחם אותי שדר ספורט מאוד מפורסם בשם גדעון הוד. ברור. שאנחנו לא מאוד קרובים, אבל יפה מצידו.
כן.
וגדעון היה בזה, או מהמבוכה שלו, או מהאישיות שלו, בזה התקפת אגו, והוא הביא פה מונולוג. אני ואולסי פרי, אני ורבין, אני ומייקל ג'ורדן, אני וזה. פגשתי את ההוא ופגשתי את הזה. ואני תופס את הראש ואומר לעצמי, איך אני אסביר אחרי זה לילד הצעיר שלי, חייל, שיש גם כאלה. הצבא שראה שהוא לא מצליח לנחם ולא מצליח לשחיל מילה, בשלב קם, מתנצל ויצא, וגדעון קצת המשיך, ואז הוא הלך, והבן שלי, לפני שהוא הלך, לחץ לו את היד, ואמר לו, תודה רבה, והיה מאוד מעניין. ואז הוא הלך, ואמרתי, תגיד לי, אתה השתגעת? הוא אמר, מה אתה מדבר? הוא הציל אותי מהדיאלוג הבלתי אפשרי והמביך עם כל האלה. אז את רואה, זאת אומרת, באמת הכל הוא רב פנים, ו...
לא היו לך הרבה מופעים כאלה, מעצם זה שהיו...
בוא נתחיל, אמא לא נתנה שיהיה הרבה כאלה. ואחי ואני לא עודדנו. זה לא, זה יכול לקרות, זה לא... אבל נגיד באותה שבעה, ירדה אורלי מלמעלה, אורלי היא אשתו של בן אחי, ואמרה, אפשר שיעל ילדה, כמה הייתה קטנטונת, אולי תחילת בית ספר יסודי, אפשר שהיא תרד... כי היא הרוסה, היא וחסידה, אשתי והילדות היו ביחסים מאוד טובים, והיא לא מפסיקה להיות עצובה ולבכות, ואני רוצה שהיא תרד ותראה שהחיים ממשיכים. וירדה ילדה קטנה, מתוקה, עם ממחתה ביד, מבד אפילו, ועצובה והסתכלה, וזה חימם לי את הלב והרס אותי. והיא ראתה שפה חיים, ומישהו אוכל עוגייה, ומישהו מספר משהו, ופה יש בדיחה, ושם יש זכרות. זה רגע שאני זוכר, נורא מזוקק כן, מהשניות המשונה הזאת. הרי הסופיות הזאת היא נורא מוזרה.
היא בלתי נתפסת, אני מרגישה כאילו המוח, אתה יודע, מנסה להקל את זה, אבל הוא נתקל בקירות של הגולגולת מכל הצדדים.
זה מוזר, כי להבין או לקבל פתאום את האין, לא יהיה יותר. זה נורא מוזר לנו.
כן.
לי בטוח.
בשיחתנו הקודמת, אני מאוד רציתי ש... לא, בסדר, אני אחתוך
את זה. בסדרת השיחות.
בסדרת השיחות שלנו על מוות.
תשאלי איזה שאלה שאת רוצה, ואני אענה עליה בכמות. את רואה שאני קשקשן.
כן. רציתי לשאול קודם, מתוקף העובדה שאתם משפחה שכולה ספוגה בתיאטרון, לא הקיפו אתכם המון אנשים שבעצם באו לעשות הצגת המנוח ואני? אני יודעת שזה נשמע נורא וולגרי מה שאני אומרת עכשיו, אבל זה נורא נורא נפוץ בימינו ברשתות החברתיות.
השאלה לגיטימית, כן, תודה לאל, אני אעבור את רוב חיי בלי הקיימות אפילו של רשת חברתית, ועכשיו אני הרי לא משחק את המשחק הזה.
אבל כמעבדה אנתרופולוגית, אני מספרת לך, ששם זה מאוד נפוץ, ומשום מה אני מדומיינת שבסביבה של הרבה מאוד אנשי תיאטרון, יש גם הרבה אגו וגם הרבה רצון להופיע.
אז ככה, אני חושב, עוד פעם, כמה שאני זוכר, את חוויה שלי, את אבא נורא אהבו, היה קל לאהוב אותו, ולכן יחסית לא היה את העניין הזה. כמה שאני יכול לשפוט, אנשים באו כי אהבו אותו וכי הצטערו באמת שהוא איננו, ושאימא, העולם מאוד אהב את אימא. בתור ילד היה לא פשוט להיות איתה, אבל אני מבין למה העולם אהב אותה, את האישה. עשתה מה שהיא חושבת, היא חשבה עצמאי והתנהגה עצמאי, גם כשזה על המחירים, היא לא חשבה פעמיים ו... אנשים באמת היה להם איזה כבוד או אהדה אליה, מי שבא יותר מלעשות ביקור נימוסים, כן או לא להופעה. אז לא הייתה את ההרגשה הזאת, לא אצלו ולא אצלה, תודה לאל, נחסך לי משהו. למרות שיכול להיות שאם זה היה קורה, גדעון הוד כדוגמה במקרה הזה, כן, זה גם מרענן את זה עם איזה הומור לא מודע לעצמו, או כאלה דברים.
כן.
בסדר. לא, לא היו הרבה הופעות, תודה לאל.
אז אבא ככל שזה כואב, ואמא ככל שזה כואב, זה דברים שאנחנו הרי נערכים אליהם, בערך מיום שאנחנו מבינים שבכלל קיים כזה דבר מוות.
נערכים לזה, אני חושב שרוב האנשים
נדחקים
את זה.
אה, זה גם הערכות מצוינת.
לא בטוח, כי אז זה יותר מפתיע. ככה צריך להיות סדר הדברים, זה ברור שזה קורה אחרת, זה נורא. אבל זה נורא עוד פעם כי זה מוות, כי זה אין אופציה אחרי זה, אין יותר. אבל כן, יש לי חבר אגואיסטי שנערך לזה מאוד פשוט. הוא אומר, אני לא רוצה שאתה, סלש אשתי, שנינו אוהב, כל אחד בדרך אחר, תמותו לפניי, לכן הוא נורא דואג לבריאות שלנו. יפה, בסדר, גם דרך להערך. תראי, יש הצעות כנראה, אבל הן טוטליות. אז אני לא בטוח שזן בודהיזם כל יום, כל היום, ויש סיכוי שזה יכין אותנו אחרת, אולי אפילו יותר טוב, אבל כאילו סוג של קבלה טוטלית, פחות היקשרות, כל מיני דברים מאוד מעניינים ומרתקים ומפתים והכל, אבל רובנו לא עושים את זה. מי מאיתנו באמת הולך עם זה עד הסוף? כשגם אין הבטחה בסוף, ולחילופין, נו, אוקיי. אם אני עושה בגלל זה את הזן בודהיזם, ואז ימות מישהו ואני אצטער פחות. נו, אז מה?
לא, זה לא אמור להיות רק הכנה לקראת פרידה, זה אמור להיות... אי ההיקשרות הזאת אמורה לתת לך חיים טובים לאורך כל הדרך.
כן, כן, אנחנו הולכים בנושא מסוים.
כן. ולכן זה מגיע לנושא שבאמת רציתי לשמוע ממך עליו בהיותך אלמן.
הנה, אני מודה, כשלקח לי זמן לסכם את זה, אז מישהו היה מאוד נדיב, מי שכתב את התסריט של השנה האחרונה לחייה, כי רק אז גילו שיש משהו שאולי כדאי לבדוק. שנים ראו את זה, אבל אמרו זה שום דבר. ואז שבדקו אמור סרטן, ואז התסריט היה כתוב יפה, אנושי. היה טיפול לא מייסר מדי. לא שלא היו רגעים קשים, אבל אני קורא, שומע, פה ושם רואה, שזה יכול להיות טיפול מייסר נורא, והוא היה בסדר, נגיד, לא יודע, אני אפילו אחד הטקסים שאהבתי, כל שבוע היינו הולכים לבית החולים שהיא תקבל את הכימותרפיה, והיא הייתה מגיעה עם סנדוויץ' מאוד גדול, לחמניה טריה, עם גבינת שמנת וסלמון, וכולם שם חולים וחולות רזים, עם בעיות אכילה, כתוצאה מהטיפול, והיא הייתה גומרת את הסנדוויץ' הזה עד תומו. ואז מסתכלת קצת בעצם ואומרת, רזה, אני כבר לא אצא מפה. ומתנמנמת קצת. ואז מתעוררת, אומרת, יאללה, בוא החוץ הנשן סיגריה.
עם העמוד, עם האינפוזיה?
ברור. ואז חולים וחולות אחרים היו באים ואומרים, איך את אוכלת? הכל טעים לי כמו מתכת בפה. ומזל. אז הטיפול, חוץ מפה ושם, איזה משברון פיזי, היה בסדר. והתוצאות היו מצוינות. הראה לנו הרופא בשמחה, תראו איך צמצמנו, איך זה קטן, איך זה. ונגמר הטיפול. ואמרו, יופי. עכשיו רק כמה הקרנות, just in case, כדי לסגור את התהליך.
רגע, זה אומר שבעצם כל התקופה הזאת של התמודדות עם
היה עם באופטימיות.
בדיוק, הייתה כן, אופטימיות, זה כי המזל. זה לא שמההתחלה רחפה עננה
לא,
שזה...
לא, 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 סרטן, בכל זאת, אומר לך סרטן, ואתה נכנס כל שבוע למקום הזה.
בת כמה היית?
52-3. ואז היה איזה עיכוב קטן בהקרנות, ואז פתאום משהו היה... שחשבנו שזו תופעה שאנחנו זוכרים מהטיפול של חוסר איזון מלחים, שמסתבר שאם לא מאוזנים לך מלחים, אתה מאבד שליטה על השכל ועל הגוף חופשי. ובהתחלה זה נורא מבהיל, ואז אתה רואה שהאינפוזיה קטנה, כדור קטן, זהו. כאילו לא היה, אז באנו לבית חולים ואמרנו, היא נפלה, אבל זה 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 זה. נו יאללה, תתנו לה, לא, בודקים קודם, ולאט לאט אני רואה שהם מרצינים, ואני אומר להם, היא עשתה בדיקה מאוד כללית של כל הגוף, איזה צילום מסובך שנתן תמונה טובה מאוד, ואמרו, איזה יופי, מתי היא עשתה את זה? אמרתי, ממש לא לפני הרבה זמן, לפני חודש, אז אמרו, חודש זה המון זמן. אצלנו חודש זה המון זמן. ועד שהם הבינו מה יש לה, ובאמת זה התפרץ למוח, אז היא כבר הייתה מספיק מטושטשת ולא כאובה שהיא לא הספיקה להבין או לפחד, או לא לדעת מה עושים, או לא יודע מה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת זה נורא הקל. זה עדיין לא היה קל, אבל...
כמה זמן לקח כל הסיפור?
שבועיים.
שבועיים עד מותה מרגע האירוע הזה?
כן.
אבל מי תחילת ההבחנה וכל...
שנה.
שנה.
אבל השנה אז... הייתה אופטימית, היא הייתה כתובה עם סימן טוב. זה מקל, אפילו, גם לא הביליתי אחרי זה, אוי לעזאזל, אבל אמרו לי ש, אז למה ככה? מחלות זה דבר מתעתע, בטח סרטן. עדיף ככה, היה קטע קשה של להחליט אם רק להקל או לנסות באופן אגרסיבי לטפל, כאלה. אבל...
ובמהלך השנה הזאת זה היה מרכז החיים, או שבגלל
האופטימיות? היה מאוד נוכח, אבל... לא רק, זאת אומרת, באמת זה לא כל מה. קודם כל היא ימצאה לעצמה איזה בובה מחימר של סרטן מאוד מרשים שהיא הייתה לידה כל הזמן. בית, אני אתן לך דוגמה, הייתה טיפוס. איזה יום נסענו לדרום תל אביב להסתובב שם, זו סביבה שמאוד אהבנו להסתובב. בכל זאת, בשנה הזאת היא הייתה חלשה וזה. והיא הרגישה מספיק טוב וירדנו שם איזה מונית. ואשתי יצאה ואמרה, איזה כיף לי שאני פה. אז איזה מוכר אמר לה, סחתן, גברת, כל הכבוד. היא אמרה, לא, אתה לא מבין, אני חולה בסרטן, ונורא מזמן לא הייתי פה, והוא התייבש, והיא בסוג של נדיבות גדולה, עשתה את הג'סטה הזאת, שהנה, עוד פעם, זה גם מצחיק נורא.
כן.
זה גם אנושי נורא.
זה גם מעורר קנאה, זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה מספר סיפור ואני מודדת אותו על עצמי, אני כל הזמן אומרת לעצמי.
לכי תדעי, את לא תדעי, אבל עד ש...
זהו, הלוואי ש, הלוואי ש...
טוב, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים איך נהיה ברגע של משבר. לא יודעים. איך נתמודדים, מחלה, כאב, צער, לא יודעים. כשזה קורה, אנחנו מגלים.
קודם אמרת שכשהסתבר שזה הגיע למוח ושזה כבר באמת הסוף, היא כבר הייתה מטושטשת מדי מכדי לשקוע בכל מה ששוקעים בו כשמקבלים בשורה כזאת, אבל אתה לא, אתה ידעת,
לא.
אתה נאלצת להתמודד.
אני היה לי גם להתמודד עם להבין באמת מה קורה ולרוץ לאיזה שני רופאים שהכרתי שם כדי לשאול איזה חוות דעת לא סרטנית. כלומר, אחד היה איזה רופא פנימי שטיפל בה, ואחד היה איזה נוירוכירורג שהכרתי מהנאורים, ותמיד אמרתי לו שאני יודע שהוא נוירוכירורג מצטיין, אבל אני, כיוון שהייתי איתו במסיבות פלסטר, אני לא אתן לו לשים לי על האצבע.
מה ראית במסיבות?
הוא התפרע, הוא היה איש פרוע.
כן.
ושניהם אמרו לי מה שהם אמרו, הם, לפי מה שתיארתי, אמרו רק להקל, רק להקל. שזה הוספיס, ככה או אחרת, איך שלא תקרא לזה. ועם ההבנה הזאת היה לי כוח להבין מה קורה וגם לעמוד מול רופאים שאני מאמין שמכוונה טובה בין אם מחקרית לבין אם לא יודע מה רצו להתערב באופן מאוד אגרסיבי ועזבי מה לעשות ולאיזה חיים להחזיר אותה בדיוק.
אני שמעתי מרופא שאמר לי במין כנות אכזרית כזאת אבל כנה שמדובר גם באגו. זאת אומרת התפקיד שלהם זה למנוע את המוות הזה, וזה מה שהם רוצים לעשות, זאת ההצלחה.
לא, גם מתאסף מידע ככה, בודקים ככה, עושים ככה, הם לומדים מזה, כל מיני דברים, שלא עניינם החולה הספציפי הזה או המשפחה הזאת. אני זוכר שפעם אחד השיחות שם אמרתי לאיזה רופא או רופאה, שאני אפילו מניח שהיא פעלה מכוונה טובה, זו הייתה רופאה. אמרתי, תראי, לאיזה סוג של חיים את מחזירה אותה? יהיה כיסא גלגלים, בסדר, נתמודד עם נכות, אני אעשה לה את הסנדוויץ', אבל אם היא לא תוכל, לעשות לעצמה סנדוויץ' שהיא רוצה, להדליק סיגריה שהיא רוצה, לשבת בסלון לראות טלוויזיה כמו שהיא רוצה, אז למה בדיוק מחזירים? ואז הלכתי הביתה, ושחזרתי אחרי לילה, אמרתי, זה יותר גרוע. היא תדע כל הזמן שהאשפוז הבא, זה כנראה הסוף. אז לחיות ככה, נראה לי יותר גרוע. אולי אני לא יודע. כן, אבל אני זוכר לרופאה הזאת לטובה שפעם דיברנו ליד המיטה שלה, והיא לקחה אותי בעדינות הצידה, למרות שהיה... היא לא הייתה מורדמת, אבל היא הייתה בתשטוש מוחלט, גם שלה וגם של כל מיני תרופות שעזרו. והיא אמרה, אנחנו לא באמת יודעים מה הם שומעים, אם הם שומעים ומה הם מבינים, אז בואו נמשיך את השיחה הזאת יותר רחוק. זאת אומרת, היא כן התייחסה אליי לגוף חי,
בעל תודעה.
מלא, מלא. כן. כן, אולי, כן? כן. זה כן מצחן.
יש איזו אמירה כזאת שהשמיעה זה הדבר האחרון שהולך.
יכול להיות, אבל איך אנחנו מתרגמים את זה?
כן.
אתה לשמיע מוזיקה, צריך לשמיע מוזיקה.
השמעת על המוזיקה?
לא, ישבנו חברים ליד כמה ימים טובים, והיא פתאום הפסיקה לנשום, ואז היה קצת. כי היינו בשיחה נעימה בסך הכל מסביב למיטה. ואז יוצאים, והרופאים בודקים, ובסדר, זה... לא קל להגיד את המשפט, למרות שלגמרי האמנתי שאני עושה נכון שלרק להקל, ואתה לומד גם מה זה אומר. האפשרות של רק להקל היא לא פשוטה.
למה?
כי למשל, אני אתן דוגמה. יש, פתאום אני מסתכל בסקית שתן, וזה נראה זוועה, ואני אומר, מה זה? היא לא מקבלת נוזלים. אז אמרתי, למה אתם לא נותנים לנוזלים? מוזה טיפול תומך. רק להקל אומר שמפסיקים תמיכה.
במה מקלים?
מורפיום, כאלה דברים. זה ההקלה. וטיפול תומך לא ניתן כנראה כדי לקצר את הזמן. אז אתה, ברור, אם תבקש, מיד נעשה. כל מה שתבקש בעניין הזה, מיד נעשה. אבל אם אתה אמרת, אנחנו קיבלנו, זה הפרוטוקול. ואני מבין את זה. היה לי רגע של זעזוע, אבל כן, מה זה משנה כבר?
והכל היה עליך לבד בהחלטות האלה?
הבן שלי היה לידי, אני כן שיתפתי אותו, שיתפתי אותו במה אני חושב, או מה אני הולך לעשות, ואני לא זוכר שהוא התנגד במיוחד או משהו, אבל כן, די לבד, די לבד. הוא היה שם, זה היה הרבה בשבילי, אבל... אתה עושה את זה לבד, אין פה, גם אם עוזרים לך, אתה עושה את זה לבד. חצי שנה או שנה אחרי המוות של אשתי, הכלבה החביבה שלנו, זאת שחרבנה לפני הצבא, גם כן כבר הייתה מבוגרת מאוד, והיה צורך להרדים אותה, ובאה וטרינרית לכאן הביתה, היה לה איזה מכונית בחוץ, עם שולחן טיפולים, והוצאנו אותה. כבר עברנו איתה כמה קרייסיסים שהצלחנו להושש אותה. והפעם לא. היא הציעה מה שהציעה ואמרנו כן, ואז היא מרדימה אותה. בהתחלה היה רק לישון, ואז שהכלבה ישנה לגמרי. בקיצור, מבחינתנו אנחנו עומדים, הבן שלי ואני, מול הכלבה המאוד אהובה, ומבחינתנו היא מקבלת אינפוזיה ונרדמת. וזהו, בעצם זהו. זה קל, זה מהיר, זה בלי איסורים, זה בלי... ההפך היא נרגעה פתאום. ואנחנו מטפטפים איזה דימה, ואז הבן שלי אומר, כלבה ליד אימא, piece of cake. נכון. למרות שעם היחסים עם אימא יותר מורכבים וטעונים, עדיין.
מה שלא סיפרת לי עדיין, זה על הקעקוע שיש לך בדמות חסידה.
כן. יש לי קראו חסידה, כבר אני חושב שאמרתי את השם שלה פה בשיחה, ובתוך, היה לי מנהג כל יום הולדת לעשות קעקוע, מגיל 40. ועלה לי פתאום רעיון, והלכתי לאומנית שאני מאוד מעריך, שהייתה אז מאוד קרובה, בשם רויטל אריאלי, שהייתה בדרך כלל מעצבת בובות ספוג מושלמות. והיא הייתה מאיירת לפני ואחרי הבובה, ואמרתי לה, אני רוצה שתעשי לי, והיא עשתה לי רישום יפהפה של חסידה, זאת אומרת חסידה גדולה עם הפנים של אשתי, וסיגריה שמעלה השן, וברגל האחורית היא בועטת בסרטן קטן.
באיזה שלב של המחלה עשית את זה?
אני מניח שזה היה באמצע. שהיינו אופטימיים גם, כן? היא בועטת בסרטן, היא ממשיכה לשן. הסתרתי את זה מחסידה, והלכתי למקעקע, והוא עשה לי את הקעקוע, והלכתי הביתה, ונעמדתי מול אשתי, והרמתי את השרבול, וקראתי את התחבושת הטריה, והסתכלה ואמרה, איפה הסקיצה? תביא את הסקיצה. והיא שמה את זה ליד הסרטן מהחיימר שהחזיקה לידה.
כן. הנה, זו הדוגמה האולטימטיבית להתייחסות הומוריסטית לכל הנושא הזה.
כן, אני חושב שגם חמה. יש פה חום.
הרבה.
לא, זה לא היה דחקה.
לא,
למרות שכן, הומור, בהחלט.
חיבה מחויכת כזו, כן.
כן, כן, בהחלט, כן.
ואתה נושא את הקעקוע הזה עכשיו עליך.
מאז, כן. אני משתדל שכל קעקוע אני אשלם איתו, יש כאלה שאני פחות שלם, עם זה אני מבסוט ממנו עד היום.
והוא גדול, נכון?
צריך גם חסידה, גם שירו שזה הפנים שלה, זה כבר מצריך איזשהו. כן. הוא לא נורא גדול, הוא לא גב, אבל כן, הוא נכבד. טוב שאת זוכרת.
לא, כי זה מאוד מרשים אותי, כי אתה לא נראה לי הבן אדם הסנטימנטלי, אני לא מכירה אותך מספיק.
אני גם סנטימנטלי, אין ספק.
אני לא בטוחה שאתה הבן אדם שהיה מקעקע את הפנים של אשתו על הזרוע.
אם היא הייתה חיה, ברור שלא, מה פתאום.
ואחרים אותה?
לא בטוח בכלל.
זהו, זה היה סוג של...
פה גם השם עזר בינינו.
נכון.
הנה עובדה, את אבא שלי או את אמא שלי לא קעקעתי. אותי קעקעתי, הלכתי באגו מלא לדודו גבע, שהוא אומן שאני מאוד חושב. אמרתי, דודו, תצייר אותי ברווז, אני רוצה לעשות קעקוע. ודודו צייר אותי ברווז. זו הייתה חוויה מאוד רנסנסית. מצד אחד אני יושב ליד אומן שאני ממש מעריך. מצד שני, אני נותן לו עוד, לא עם מעיל, תוריד את הכובע, מה זה כאלה, ממש.
כי בשלב הזה הוא קרפטמן, הוא לא, כן.
כן, המזמין עבודות, ואז היה קעקוע. בציור בעיניי יפה, והוא הוסיף את התת שלו, כלומר, ברווז שהוא צייר, הוא הוסיף לו רמז לקעקוע על יד, על היד. כשזה היה מוכן, הלכתי אליו, ושם לא קראתי תחבושת כבר, אבל הוא הסתכל על זה בחוסר אמון מוחלט, וצעק, תראו מה המשוגע הזה עשה! מה חשבת? הרי בשביל זה ציירת את זה.
ההורים שלי נהגו לחתום על כל ה... ברכות ודברים שהם שלחו לנכדים, בראשי תיבות סמך וו סמך, כי זה סבא וסבתא.
אה, יפה.
ועם השנים התקבע שמם סוס. כסוס.
חבל שאבא לא היה רופא. דוקטור סוס.
דוקטור סוס, נכון.
נו, ואז ככה החלטת.
ואז אחרי שהם מתו, אחת האחייניות שלי אמרה, אני רוצה לעשות קעקוע של סוס לזכר סבא וסבתא. אז החלטנו כולנו, כל האחייניות שלי ואני. הלכנו כולנו ביחד, כל אחת בחרה סוס אחר.
זהו, לבחור סוס זה הבעיה, הרי שאומרים סוס, ראיתי.
אני מצאתי סוס חמוד לדעתי, לא?
כן, לא, אני הייתי נכנס לתחקיר של סוסים.
גם אנחנו נכנסנו לתחקיר של סוסים. בקיצור, אבל זה נהיה, זה עכשיו יותר נחמד מאשר סתם לזכר סבא וסבתא, זה נהיה קעקוע משפחתי, אנחנו כולנו מוטבעים בסוס.
לגמרי, ברור, אני הייתי ישר עושה חמור וזהו. לא, כל אחד זה נורא פרטי, הרי כל אחד עושה מה בא לו.
מה רציתי עוד לשאול אותך?
הנה, אפשר למשל. שני סיפורים שאני אוהב לספר צמודים, והם ספרות על מוות. אחד זה על בית הדין של מנה.
כן.
זה סיינס פיקשן עכשיו, שניהם. זה לא, אבל לא חשוב. ובאות הנשמות למשפט, ובעצם מי שטוב הולך לאנשהו, גן עדן כלשהו, מי שרע יש עונש. והעונש כמו אצלנו נקצב בזמן, זה עונש רע. ואם חטאת מעט שנה, חטאת רע יותר, 10 שנים, והנשמה שעומדת עכשיו היא כזאת חטאה ונוראה, שנותנים לה את העונש המקסימלי 120 שנה. ונשמה צועקת, ובאותה שנייה נולד תינוק. והרופאים אומרים שבחדר לידה שכזאת צעקה של תינוק, הם בחיים לא שמעו. זה דרך אחת. השני זה לזה בן אדם שמתחיל להיזכר פתאום שהוא היה מפלצת גדולה וחזקה, והוא לא זוכר מתי, איפה, איך, למה, לא מסתדר לו. יש לו קטעים מאוד קצרים של זיכרון, אבל זה לא מתחבר למשהו, אבל זה לא חלום. זה מדי חיוני. והוא מסתובב והם הולכים ומתרבים הזיכרונות האלה, והוא מחלק את זה יום אחד עם אשתו, והיא אומרת, לא בכלל חלמת. הוא אומר, לא, זה לא חלום. מתי שזה מתחיל להיות מספיק מעיק שמת לך לטיפול. הוא הולך לטיפול ומסביר לפסיכיאטר, שגם הוא אומר לו, חלמת, ומסביר לו, זה לא חלום, זה ברור לו. ולאט לאט אנשים מתנתקים ממנו, זה משתלט עליו, אף אחד לא מדבר איתו, הוא נסע הומלס, ואז יום אחד הוא מת. וכשהוא מתעורר, הוא המפלצת החזקה והנפלאה הזאת. האיתנה והחסונה, לא כמו, והוא שם איפשהו בכוכב אחר, ומאיפשהו נמצא איזה חדר, הוא רואה חברים שלו מפלצות, באים לקבל את פניו או משהו, וכשהם נכנסים הוא אומר, מה עשיתי כל כך גרוע, שהייתי צריך לחיות בגוף השביר הזה, במקום הנורא הזה, אומרים לו, לא, תרגע, אתה לא מבין, לאט לאט זה יחזור לך. אנחנו פה, איפה שאנחנו יכולים, נורא קשה לשרוד פה. ורק כחברה וכקולקטיב אנחנו מצליחים. ומי שעושה פה, אולי יוצא דופן למען הקולקטיב, אנחנו גומלים לו בפרס, אמנם תקופת חיים קצרה מדי, אבל במקום הכי נפלא שיש בכל היוניברס. זה שני סיפורים על מוות. כל אחד נותן אפשרות אחרת. נסתכל על זה.
איזה מהם יותר קוסמת לך?
אני חושב שהשני, ברור. להגיד כן, טוב פה, למרות כל ה... לפרט את הצרות אין לי בעיה.
אבל לא היית בוחר היום בגלולה שהייתה מאפשרת לך לחיות לנצח?
חס וחלילה. זה גם כן היסטריה של האנושות המערבית בשנים האחרונות. כבר עכשיו, העריכו לנו את החיים באיזה 20-30 שנה, נגיד. נו, מה יצא?
מה, דברים מעניינים. הנה, עכשיו סיפרת לי שעשיתם הקראה למחזה שאולי יעלה ואולי לא יעלה.
הוא לא יעלה.
בסדר, אבל אתה יודע, כמה דורות קודם, בגיל הזה אף אחד לא היה חושב בכלל לתכנן משהו.
לא תכננו כלום, ואם אתה מתכנן, המשפט הוא מיידיש, כן.
שהאדם מתכנן ואלוהים צוחק?
כן, נו, באמת. לא השתנה. אז מה יצא? נגיד, מחלות שלא ידענו עד היום, כי אנשים לא הספיקו להגיע לכל כך הרבה דמנציות והסתיידויות ובריחות סידן וזה. לא היה פעם.
כן.
לא כי היינו בריאים יותר. אני כבר סתם אומר, לא נעים להגיד, אבל בני אדם מתו בגיל 50, ואז הירושה הייתה לבן שלהם, שבדיוק היה צריך את זה הכי הרבה, ואז הוא מת בגיל 50, והשאיר לילדים שלו בדיוק כשהם צריכים את זה, וזה הסתדר לא רע. גם לזקן בריא, יחסית. מה ערוך לפניו? החברה, אנחנו 10%, 20%. תעסוקתית, כלום. בריאותית, מעט מאוד. כלכלית, כמעט כלום. מה כן? אם אני זקן בריא ועשיר, אני יכול ללכת לבית זקנים מכובד.
או להיות נשיא ארצות הברית.
בסדר, זה דוגמה שלא מדברים עליה. אבל אני אומר, זה ה... צד שני, תראי כמה דק הכל. מתנפלים על זקנים, תבואו, טיולים בשבילכם, קרוזים מיוחדים של הכל. כסף, גיל הזהב, אם אתה קצת בריא ויכול לבזבז, והילדים כועסים וכזה. והנה בא קורונה. מה היה מהטקסט הראשון? תיעלמו לנו מהעיניים, תסגרו בבית, לא רוצים לראות אתכם, לא רוצים לשמוע אתכם, אסור להתקרב אליכם, כי אנחנו אוהבים אתכם ורוצים שתחיו. באיזה תנאים? זה היה מיקרו-קוסמוס בעצם של מה שקורה.
תגיד, אבל ההשלמה הזאת שאתה אומר, אתה יודע, זה מה שיש, והחיים, וזה, 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 זה עוזר לך לחשוב ככה על אנשים
ש... אני חושב שכן. אני לא חושב שזה פחות היה עם אבא שלי, זה גם היה מבחינתי פעם ראשונה, אבל גם הוא היה באמת הכי יקר לי בעולם. אני לא הבנתי, שהעולם לא עוצר. עוצר פיזית. אבל כן, גם זה אתה בסוף, אם אתה לא דפוק לגמרי, ואז נאלץ לקבל עזרה שבתקווה עוזרת, אתה לומד לחיות עם זה, להתרגל לזה, להפוך עצב לגעגוע וגעגוע לזיכרון נעים, ואימא מבחינתי שהייתה דמות הרבה יותר טעונה, גם זה היה צריך לעבור איזה עיבוד של שנים, ולספר את זה, וכל מיני, עד שפתאום הבנתי, כן, זה נשאר חלק. חלק קיים, אפילו נוכח פה ושם, אבל אפשרי לחיות איתו.
ועל חסידה אתה ומיקי מדברים הרבה?
לא. דיברנו כשהיה הצורך כנראה.
כמה שנים עברו?
יותר מ10. אני לא אכנס למדויק. זה כן, אין זה מה שמוכרח לבוא מתישהו זה השלמה. כי אם לא, אתה מסכן, ואתה דופק את החיים לך ולכל מי שמסביבך. אז מה? כן, קרה, חבל, לא הייתי רוצה שהכל, נו, ולא למהר, לא להחלים מיד. לא צריך מיד להגיד, הכל בסדר. לתת לזה את הזמן שלו. זה ממילא תהליך שקורה. אני לא מקנה אפילו קצת... מרחם על אנשים שלא יודעים לשחרר את זה, לא במובן של לשכוח או להדחיק, אלא זה ממילא יישאר. זו חוויה מספיק עזה.
ואתה מצליח להעלות זיכרונות מתוקים, כמו שאמרת, או זיכרונות נעימים?
גם, כן, תלוי מי, אבל לרוב החברים זוכרים אותה ביציאות בלי חשבון מהסוג שסיפרתי לך ומעלה, אז כן, אז להם עולה חיוך בעיניים, אני יכול להגיד, תשמעו, לחיות אם זה היה לא רק מענה, אלא גם מסובך יותר, אבל אני מניח שכל חיים משותפים, הם מסובכים.
אני רואה.
במקום ההוא, עם תעשיות פודקאסטים, אז אולי נדבר עוד פעם. איזה טיפשים היינו, מה דיברנו, מה חשבנו.
אז מגיע לך תודה פעמיים, כי
אין בדמה.
לצורך זה נדרשו שתי שיחות, אז, אז תודה.
אין בדמה.